איגרת תימן בעמוד קנון א', ואנחנו עכשיו מתחילים פרק חדש, פרק ג'. אבל מה שזכרת מדבר הקיצים, ומה שבאר רב סעדיה בהם, כן, כלומר רבנו רבי נתנאל היה כנראה התעניין גם בחשבון הקיצים, לדעת אם המשיח בדרך, לא בדרך, הגיע, לא הגיע. והקץ מבואר בספר דניאל, נכון? בספר דניאל יש הרבה קיצים. כתוב עד עידן, עידנין ופלג עידן, למועד, מועדים וחצי, וכחלות נפץ ידם קודש, תכלנה כל אלה. וכן יש אשרי המחכה ויגיע לימים 1335, ומעט הוסר התמיד ולשים שיקוץ משומם ימים 1290. אם כן, יש בספר דניאל, יש רשימה של קיצים. אז אולי על פי זה אפשר לחשב, זו הבא, מתי יבוא המשיח. מעניין שגם רבנו סעדיה גאון, בספר אמונות ודעות, עשה חשבון מתי יהיה הקץ. התאריך שמתואר על ידי רבנו סעדיה גאון עבר מזמן, כן? ולא הגיע המשיח. כן. לא, הוא מדבר על הקץ, מתי יבוא המשיח. יש גם חשבון שעשה הרמב"ן, גם הוא עבר. יש גם חשבון שכתוב בספר הזוהר, גם הוא עבר. יש גם חשבון שעשה מלבים, גם הוא עבר. יש גם חשבון שעשה הרמב״ם, וגם הוא עבר. כן. נכון. הגמרא אומרת שלא לעשות חשבונות כאלה, נכון? הגמרא אומרת, יפח עצמן של מחשבי קיצים, שהם יאשים את העם, שאומרים שכיוון שהגיע הקץ ולא בא, שוב אינו בא.
למה
הם עושים
את הקץ?
את הקץ לבעיתה.
לפי מי זה
לא יודע. אבל מה שזכרת מדבר הקיצים, ומה שבאר רב סעדיה בהם, תחילת מה שיש עליך לדעת, שהקץ על דרך האמת לא ייתכן לשום אדם לדעת אותו לעולם.
למה
זה באמת שאלה? כן, רגע, אבל בואו נקרא את הפסוק. כמו שבאר דניאל ואמר, כי סתומים וחתומים הדברים עד את קץ. כן, וכן מצאנו במהר"ל מפראג, שהוא מסביר שבאופן מהותי הקץ לא יכול להיוודע, כי הקץ שייך למדרגה שהיא מעל העולם שלנו. ולכן כל חשבון על פי עולמנו לא יכול לחשב את זמן הקץ. אז אם כן נשאלת השאלה, למה זה נכתב? זה נכתב כי זאת האמת. זאת אומרת, זה חשוב לדעת שיש משמעות למספרים האלה. כלומר, זה לא סתם שקץ גאולת מצרים הוא 400 שנה, וקץ בבל 70 שנה, וקץ אדום מועד מועדים וחצי. כן? זה משמעותי. עכשיו, מהו האופן שבו הדברים האלה מוגשמים במציאות? זה יהיה תלוי במציאות. מובן?
בכל אופן עדיין, מדוע?
לא,
אז... הוא בעצמו, הוא סותר, הוא בעצם מתנגד לעניין של
יישוב הקצין. מי? הרמב״ם. אז למה הוא מחשב? כן, הוא יסביר את זה בעצמו. כן. זה נכון, זה באמת תירוץ למה כל החישובי קיצים לא עובדים.
כן, אבל משמעות זה שהקץ אולי לא יבוא, וזה הכל לא נכון.
לכן, אל תחשב, זה בדיוק מה שאומרים. אבל אנחנו גם יודעים, למשל, שהקיצים שכבר הושלמו, גם הם לא היו ברורים בשעתם. למשל, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. בסוף כמה זמן היה במצרים? 210, נכון? המדרש מספר שכאשר משה בא לבני ישראל, אמר להם, חבר'ה, אני נשלחתי על ידי הקדוש ברוך הוא להוציא אתכם מפה. אמרו לו, זה לא יכול להיות. האורתודוקסים אמרו לו, זה לא יכול להיות. כי עוד לא עברו 400 שנה. כתוב 400 שנה, ואתה בא לפני הזמן, לא בסדר. נכון? אמר, אז משה חזר לקדוש ברוך הוא, אמר, הם לא רוצים לשמוע, מה אני עושה? אמרנו הקדוש ברוך הוא, הרי אני מדלג עליהם. שנאמר, כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, שמכיוון שחפץ לגאול אתכם, אינו מביט בחשבונותיכם. אז איך יתקיים 400 שנה? יתקיים, אז עושים טריקים. זה התחיל מלידת יצחק. מובן? זה מה שאני מסביר לך. הביטוי, המספר 400 שנה הוא משמעותי. זה חשוב שזה 400 שנה. מצרים זה 400 שנה. אבל כמה, איך ה-400 שנה האלה יוצאים במציאות, זה יהיה תלוי בתנאים. אותו דבר לגבי בבל. בבל זה 70 שנה. אבל איך בבל יוצאת אחרי 70 שנה, יש 5 אופני חישוב. מה רצית?
יש
נכון, נכון, לא נכנס עכשיו לכל הפרטים, יש הרבה מה לדבר. יש 430, יש 210, 215 ו-400, ויש עוד כמה אופנים של חישוב. כן. מרמה. כן. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא פחד לכתוב דבר שלכאורה סותר את עצמו. כן, זה יפה. זאת אומרת שזה חשוב המספר. כן? למשל, ירמיהו הנביא אמר, במלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם, נכון? כן או לא? עברו 70 שנה, דניאל אומר, וואי, מה קורה? לא נגאלנו. בוכה, בוכה, בוכה. ואז הוא מקבל מלאך שאומר לו, אל תדאג, לא חישבת נכון פשוט. נכון? ומה אומר לו המלאך? לא זוכרים.
הוא ספר דניאל. מתוך תנ"ך.
הבה נקרא. אני מיד אסביר. אני מיד אסביר, אתם תופתעו, אני חושב. ירמיהו הנביא אמר, במלות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם, נכון? עכשיו, שאלה, מתי בבל התחילה את מלכותה? מתי התחילה? מה? כמה? מי שלט בעולם, נגיד, בתקופת מנשה מלך יהודה? אשור. מה עם בבל באותם הימים? הייתה קיימת בבל, אבל לא הייתה כמלכות. הייתה משועבדת לאשור. בסוף, הבבלים מרדו באשורים, בסדר? ואחרי 19 שנה של עצמאות בבלית, הבבלים כבשו את ירושלים. בסדר? 19 שנה לפני החורבן. או 18 שנה, לא ברור, 18, 19, לא כך פשוט. עכשיו, כשאומרים, במלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם, אז מה הכוונה? שעוד כמה זמן אחרי החורבן תהיה הפקידה? 51 או 52 שנה, נכון? זה המשמעות. מגיעים 52 שנה, מה קורה? בלשצר, הנכד של נבוכדנצר, נהרג על ידי הפרסים, דריווש המדי וכורש חתנו כובשים את בבל, ואין פקידה. נכון? ואז דניאל מתפלל אל השם ואומר, מה קרה? עברו 70 שנה ולא גאלת אותנו. כן? כך כתוב בספר דניאל. דניאל בפרק ת' אם אינני טועה. כן. בשנת אחת לדריווש בן אחשוורוש מזרע מדי אשר הומלך על מלכות כסדים. בשנת אחת למולכו. אני דניאל בינותי בספרים מספר השנים אשר היה דבר השם אל ירמיה הנביא למלות לחורבות ירושלים 70 שנה. ויתנה את פניי אל אדוני האלוהים לבקש תפילה ותחנונים בצום ושג ואפר. ואז שמה הוא מתפלל תפילה ארוכה מאוד, 20 פסוקים, שבהם הוא מתלונן על זה שעברו 70 שנה ולא גאלת אותן. אחרי שהוא מתפלל, נגלה אליו מלאך. ומה מסביר לו המלאך? שהוא לא ידע לחשב נכון. הוא אומר, ויומר דניאל, עתה יצאתי להשכילך בינה. בתחילת תחנוניך יצא דבר, ואני באתי להגיד כי חמודות אתה, ובין בדבר והבן במראה. שבועים 70 נחתך על עמך ועל עיר קודשך לחלי הפשע ולהתם חטאת, ולחפר עוון ולהביא צדק עולמים, ולחתום חזון ונביא, ולמשוח קודש קודשי. כלומר, הוא אמר לו, 70 שנה של ירמיהו, הוא לא התכוון ל-70 שנה, הוא התכוון ל-70 שבועים. לכן התבלבלת. 70 שבועים נחתך. בסדר?
מה 70
שבועים? מה 70 שבועים? 70 שבועים. הוא אמר לו, אתה חשבת 70 שנה, ולא הבנת ששנה אצל ירמיהו, הוא לא מתכוון לשנה בכלל, הוא מתכוון לשבוע. מה זה שבוע?
שבוע.
מה זה שבוע?
שבועים.
לא, מה פתאום?
לא, שבע שנים.
אז סך הכל 490 שנה. כלומר, מה שהתכוון ירמיהו, הוא לא התכוון ל-70 שנה, הוא התכוון ל-490 שנה. מעניין. אם הוא התכוון ל-490 שנה, אז עכשיו אני לא מבין מה שקרה, משהו כמו 6 חודשים אחרי תפילת דניאל. אתם יודעים מה קרה 6 חודשים אחרי תפילת דניאל? קורש נתן הצהרה שמותר לחזור לארץ ישראל, והייתה פקידה. אז זה כן היה 70 שנה. אז הוא לא התבלבל, דניאל. אז המלאך לא יודע, נכון? אני עכשיו קורא בספר דברי הימים. בספר דברי הימים בסופו, כתוב כך. ויגל השארית מן החרב אל בבל, ויהיו לו לבניו לעבדים, עד מלוך מלכות פרס, למלות דבר השם בפי ירמיהו. עד רצתה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה שבתה, למלות 70 שנה. אם כן, הנביא אומר לך במפורש, לפחות הנביא בדברי הימים, אומר לך ש-70 שנה כן הושלמו בימי קורש. אז התפילה של דניאל, הייתה פשוט חוסר סבלנות, הם חכו עוד כמה חודשים, היה רואה ש-70 שנה כן הושלמו. והמלאך לא היה צריך להתבלבל ואומר לו שזה 490 שנה. מה, המלאך לא יודע את דברי הימים?
זה לא 490 שנה.
אז זה לא 490 שנה, זה 70 שנה באמת. אז מה תיקן אותו המלאך?
זה כולל הבית השני.
כן, כן, נכון. עכשיו, רגע. ולא גמרנו, אתם חושבים שגמרנו? בואו נראה בספר זכריה. בספר זכריה יש בכלל חשבון אחר. בספר זכריה, איפה זה כתוב? הנה, בפרק א', פסוק י' ב', שם הוא רואה מלאך שמתלונן על זה שעברו 70 שנה. ויען מלאך השם ויומר, זה כנראה לא המלאך של דניאל, כן, זה מלאך אחר. ויען מלאך השם ויומר, השם צבאות, עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים ואת ערי יהודה, אשר זעמת זה 70 שנה. עכשיו, מתי זה היה, המלאך הזה? אתם לא יודעים מתי? בכף דלת שבט של שנת 2 לדריווש, נכון? הרי אני קורא כמה פסוקים לפני כן, ביום ה-24 ל-12 חודש, הוא חודש שבט, בשנת 2 לדריווש, היה דבר השם לזכריה בן ברכיהו, בין עידו הנביא למור. נכון? ושם הוא שואל אותו. זה 18 שנה אחרי הצהרת קורש. זאת אומרת, הם מתלוננים שעברו 70 שנה, אבל ממתי עברו 70 שנה?
שנת
שתיים לדריווש, עברו 18 שנה מאז תחילת מלכות פרס, נכון? וזה 18 שנה אחרי שהייתה הצהרת קורש. ואז הם מתלוננים שחורבות ירושלים עדיין לא נבנו. והם אומרים, עברו 70 שנה. ממה עברו 70 שנה? מהחורבן. יפה. כלומר, יש לנו כבר חשבון שלישי ל-70 שנה, שלושתם בדברי הנביאים. נכון? כן או לא? מתחיל להיות בעיה. עכשיו, מגילת אסתר, מכירים? בשנת 3 למולכו, אז המלאך של זכריה והמלאך של דניאל והנביא בדברי הימים, הם חושבים שלושה דברים שונים, איך זה היה 70 שנה. בסדר? ושלושתם בתנ"ך, בפי נביאי האמת. ירמיהו אמר 70 שנה, זרק. כן, ירמיהו אמר 70 שנה, עכשיו תלכו תסתדרו. כן, עכשיו, בוא נוסיף את מגילת אסתר. מגילת אסתר כתוב, בשנת 3 למולכו, עשה מלך משתה לכל עבדה, שריו עבדיו וכו' וכו', וכלים מכלים שונים. מי זה הכלים מכלים שונים? כלי בית המקדש. יש אפילו מנהג של אחינו אשכנזים, שכשמגיעים לפסוק הזה, אומרים אותו במנגינה שלך, וכלים מכלים שונים. כן, למה? כי רוצים להראות שצער על זה שהוא השתמש בכלים של בית המקדש. למה בשנת 3 למולכו הוציא את הכלים של בית המקדש? אמר, עברו 70 שנה. מאיפה עברו 70 שנה? לא. משנת 3 לנבוכדנצר. שזה היה המסע הראשון שלו לארץ ישראל. פעם ראשונה שהוא כבש את ירושלים. הוא כבש את 3 פעמים. ויש גם בלשצר. גם הוא עשה חשבון כזה. גם בלשצר שתה מהכלים של המקדש, נכון? למה? כי הוא אמר, עברו 70 שנה מאז המרד הבבלי הראשון. עברו 70 שנה ולא קרה כלום, ובאמת באותו לילה נהרג על ידי קורש. אז יש לנו 5 חשבונות לפחות של 70 שנה. 3 בפי הנביאים, 2 בפי מלכי פרס, בבל ופרס. כלומר, 5 חשבונות של 70 שנה, ו5 צודקים. כל 5 חשבונות האלה הם נכונים. אז מה אנחנו רואים? שכשהנביא ירמיהו אמר 70 שנה, אני לא בטוח שירמיהו בעצמו ידע מה המשמעות של המילים שהוא אומר. ירמיהו ידע שבבל זה 70. למה זה 70? יש לזה משמעות כנראה. זה ימי אדם אחד וכו'. ימי שנותנו בהם 70 שנה וכו'.
הוא לא ידע, הוא בכה.
מי ירמיהו? ירמיהו לא בכה. דניאל.
אז לגבי הנביאים שבעצם ציינו את פירוש בעצם לא הייתה ביניהם התאמה.
אה?
לא הייתה ביניהם התאמה.
לא הייתה ביניהם התאמה.
גם לגבי המלאכים. איך אתה יכול בעצם להסביר שמלאכים לא יודעים בעצם את החשבון האמיתי?
לא. כל מלאך ומלאך מגלה צד אחר. זה מה שאני אומר, שכל הצדדים האלה של 70 שנה הם נכונים.
כן, אבל הם לא מתואמים.
הם לא מתואמים, לא. כל נביא מעסיק את הבחינה שלו. כן. אגב, המלבים אומר שהפסוק מירמיהו שמצטט דניאל לא נמצא בירמיהו שלנו. אז היה לו פסוק אחר מירמיהו, שלא נכתב. זאת אומרת שירמיהו בעצמו אמר דברים סותרים. אם כבר. כן, לפחות לפי המלבים. כן.
מה המשמעות של 70?
המשמעות של 70 זה כנראה הזמן הנדרש כדי לקלוט מבבל מה שצריך לקלוט ממנה ולצאת ממנה. מובן? שזה שליש משעבוד מצרים. שעבוד מצרים היה 210 שנים, נכון? שליש זה 70. כן.
זה גבול החומר בעצם שבע. אולי זו הטענה של
ירמיהו? שבע זה גבול החומר. אולי. יש הרבה אפשרויות. אני רק אומר, רואים שהקיצים האלה לא התכוונו מראש להיות משהו שאתה יכול לצפות אותו מראש, כי הוא תלוי בנסיבות. כן. זה כאילו ככה, שיש איזה 70 שנה שמתהלכים להם ככה באוויר, מחכים שיהיה קרקע נוח כדי לנחות. טק. ואז יוצא 70 שנה. אותו דבר לגבי הקיצים בדניאל. כן? הם עפים באוויר, מחכים, שנת תשח, טרח, יוצא בסדר. כן, מה אתה אומר?
יש טענה כלשהי
לא, מה פתאום? לא, לא קשור. לא קשור. יש באמת בגמרא דעה שאומרת, ימות המשיח 70 שנה. יש דעה כזאת בגמרא. אבל זה לא הדעה היחידה, יש עוד הרבה דעות. בסדר? אז מי כן צדק בכל הקיצים האלה? היחיד בינתיים שמצאנו שצדק, זה הגר"א. כן? כן, בכל התור ובספרי דצניותא. ובאיגרת שמובאת בשמו בספר של מורגנשטרן. בקיצור, רק הגר"א חישב נכון. לפחות לפי מה שראינו עד עכשיו.
מורגנשטרן זה הקוצקר?
לא, לא, יש אחד מורגנשטרן, בן דורנו, שכתב ספר על עליית תלמידי הגר"א, שכחתי איך קוראים לספר. כן. טוב. אז בואו נראה מה הרמב"ם אומר על זה. כמו שבאר דניאל ואמר, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ. אבל רוב ציור קצת החכמים על זה, ועלה ברעיון עיניהם שהשיגו, כבר קדם הנביא להודיע עניין זה, ואמר, ישוטטו רבים ותרבה הדעת. כלומר, ירבו הדעות והסזרות בו. וכבר באר הקדוש ברוך הוא על ידי נביאיו, שקצת בני אדם יחשבו קיצים למשיח, ויעברו הקיצים ולא יתקיימו. ואחר כך הזהירנו מלהסתפק בעניין זה, ואמר, אל יעציבו אתכם אם לא יעלה חשבונם, אבל כל מה שיוסיף להתאחר, הוסיפו בו תקווה. שכן אמר, כי עוד חזון למועד, ויפח לקץ, ולא יחזב. אם יתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא, לא יהיה אחר. זה סוגיה במסכת סנהדרין שאומרת את זה בפורש. כן, זאת אומרת שיש לפעמים שאנחנו עושים חשבונות, ואנחנו אומרים שזה לא יוצא. כן, למשל, היו רבנים שאמרו, היו לא תהיה, נכון? לגבי הגירוש מגוש קטיף. אמרו, זה לא יהיה. כל אחד ואחד מהרבנים שאמרו את הדבר הזה, כל אחד מהחשבון שלו. יש מי שאמר את זה ברוח הקודש, יש מי שאמר את זה דרך תפילה, יש מי שאמר את זה דרך לימוד. למשל, אני הייתי מהרבנים שאמרו שזה לא יהיה. עכשיו, היו לי ראיות שזה לא יהיה. הבאתי סוגיות מהתנך ומהגמרה, שמוכיחות שהגירוש של גוש קטיף לא יהיה. אז אם זה היה בכל זאת, זה קושיה בלימוד. מותר שיהיה קושיה בלימוד. אז אמר לי אחד ממגורשי גוש קטיף, לך יש קושיה בלימוד, לי יש קושיה בבית. שזה קושיה... השאלה מה באמת יותר רציני. קושיה בבית זה לא נורא, קושיה בלימוד זה קשה מאוד. אם אתה חושב עד הסוף. טוב. ודע. שהקץ שבאר הקדוש... כן. לא, לא. יש חזון אחרי המועד. כלומר, למרות שיש מועד, שאתה חישבת אותו, צריך לחכות אחרי המועד שחישבת. עוד חזון... אין חישוב שאתה יכול לעמוד עליו. כן. ודע, אפילו שהקץ שהקדוש... שבאר הקדוש ברוך הוא בביאור. כלומר, גלות מצרים שאמר ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אפילו דבר שהוא מפורש בתורה... לא נודעה אמיתתו ונפל בו ספק. מהם, מי שסבר ש-400 שנה אלו, משעה שירד יעקב אבינו למצרים. ואחרים חשבו, מי שהתחיל השיעבוד. וישנת 70 לאחר שירד יעקב אבינו למצרים. ואחרים חשבו אותה משעה שנאמרה נבואה זו לאברהם אבינו, והוא מעמד בין הבתרים. אגב, האריזה לומר שאם שיעבוד מצרים היה באמת משך 400 שנה, אז הייתה באה גאולה האחרונה. כלומר, כבר לא היינו גולים יותר. אבל קרה מה שקרה. וכשמלאו 400 למעמד בין הבתרים יצאו ממצרים קצת בני ישראל, קודם שעמד משה רבנו 30 שנה. כן, יש הרי המדרש המפורסם שבני אפרים. ועלה בדעתם שכבר תם הקץ והרגום המצרים והכבידו עליהם השיעבוד. מעניין שמה שכתוב כאן והרגום המצרים, זה בניגוד לכאורה למה שכתוב אצלנו בגמרא. או בעצם בספר דברי הימים, שהרגום אנשי גת. אבל הוא מבין שאנשי גת הם המצרים. כך הודיעונו חכמים זכרונם לברכה. ועל האנשים ההם אשר טעו בחשבונם ודימו שכבר באה הגאולה ויצאו, אמר דוד, בני אפרים נושקי רומי קשת הפכו ביום קרב. והקץ האמיתי היה 400 שנה משנולד יצחק, שהוא זרע אברהם, שנאמר כי ביצחק יקרא לך זרע, ואמר יתברך כי גר זרעך בארץ אולם ועבדום, והנה אותם 400 שנה, ובזמן הגלות ישלטו עליהם וישעבדו אותם ויגעום, כך הוא פירוש הפסוק. לא שיהיה עינוי 400 שנה, אלא שבזמן גלותם תהיה תקופה של עינוי. והיו 400 שנה לגירות ולא לשיעבוד. ולא התבהר זה עד שעמד הנביא הגדול, דהיינו משה, ונמצא שמיום שנולד יצחק עד שיצאו ממצרים 400 שנה, בשווה. ואתה דן מקץ זה קל וחומר. ומה הקץ הזה שנודע זמנו והתבהר לא ידעו? כל שכן הקץ הזה הארוך שפחדו הנביאים וחרדו מרוב איכותו, עד שאמר הנביא על דרך התמה, על עולם תענף בנו, תמשוך הפכה לדור ודור. ואמר ישעיהו כשסיפר עריכות הגלות הזאת, ואוספו אספה על סיר, אסיר על בור, וסוגרו על מסגר, ומרוב ימים ייפקדו. ובאר לנו דניאל עומק ידיעת הקץ ויותו סתום ונעלם. ולפיכך מנעו החכמים זיכרונם לברכה מלחשוב הקיצים, לביאת המשיח, לפי שיקשלו בהם ההמון, ושמה יתראו בראותם שבאו הקיצים ולא בא. וכן אמרו חכמים זכרונם לברכה, טיפח רוחם של מחשבי קיצים, לפי שהם תקלה לעם. לפיכך התפללו עליהם חכמים שטיפח דעתם וישחט חשבונם. זאת הייתה תפילה של החכמים. עכשיו, אם כך, למה באמת הגלות הזה, שעברנו אותו, היה כל כך ארוך? כן? גלות מצרים, 400 שנה. גלות בבל, 70 שנה. גלות אדום, כמה? 1880 שנה. כן, זה אדיר. 1880 שנה. זה המון. למה כל כך הרבה? שאלה זו נשאלה על ידי רבי אברהם ביבאגו. כן? רבי אברהם ביבאגו. מה? בי ביבאגו, בית יוד, בית גימל, וו. יש הוסיפים א' אחרי הבית השנייה. בית יוד, בית א', גימל, וו. רבי אברהם ביבאגו. כן? איפה הוא היה? מה? בספרד. כן? שני דורות לפני גירוש ספרד. כתב ספר בשם דרך אמונה. ושם הוא כותב, בין היתר, כלומר, אגב, מעניין מאוד, יש מהדורה מדעית של הספר הזה, יצאה בהוצאת מוסד ביאליק. אז המהדיר, שהוא אקדמי, הוא מתפעל מדברי רבי אברהם מבאגו, שלוקח את אגדות חז"ל, ומסביר אותם, כאילו שבאגדות חז"ל יש דעות פילוסופיות. כן, זה מדהים לראות, שיש חכם בימי הביניים, שחשב שהתנאים היו אנשים שידעו לחשוב. באמת? איך זה יכול להיות? לא ידענו שהתנאים יכולים לחשוב. אז בקיצור, מה כותב רבי אברהם מבאגו? הוא אומר, הוא מביא איזה פתגם פילוסופי, שהשכל גולה בין החושים. כן? זה ביטוי פילוסופי קדמון כזה, שהשכל גולה בין החושים. אז אותו דבר, השכל במקרה שלו, זה הצורה הישראלית, כלומר יש השכל המיוחד של עם ישראל, שהוא הנבואה, ויש לשכל הזה מתחרים. כלומר, יש מועמדים להשתוות לנבואה. והם שלושה. החוש, זה הראשון. החוש זה היסוד של התרבות המצרית. ואז לכן היינו צריכים לגלות, מבחינת השכל הגולה בין החושים, היינו צריכים לגלות למצרים, כדי לברר את ההפרש בין השכל העליון, דיינו הנבואה, לבין תרבות החוש. כמה זמן זה לקח? 400 שנה לברר את זה. ובאמת מעניין לראות שכאשר בא משה כגואל, הוא מתחיל לפעול בהתחלה כדרכם של החרטומים. זאת אומרת שהוא מתחיל ראשית כל בכל מיני דברים שחרטומי מצרים גם הם יודעים לעשות. מה המטרה של משה בזה? כדי להראות להם את המקום שבו הוא שונה מהם. מאיפה זה מתחיל? מתי משה עושה דבר שהם לא יודעים? מה פתאום? הנחש גם הם יודעים לעשות את זה. מהכינים. כן? עד שזה מגיע לכינים, ואז הם אומרים, אצבע אלוהים. זאת אומרת, זה לוקח 400 שנה. המתחרה השני בשכל העליון זה הדמיון. ותרבות בבל הייתה בנויה כל כולה על יסוד הדמיון, וזה לוקח 70 שנה לברר את ההפרש בין השכל העליון לבין הדמיון. כן, שהוא מתחרה שם עם חכמי כסדים, חכמי בבל, שהם גם כן לא יודעים לפתור את החלום, והוא כן יודע לפתור את החלום, ובזה הוא יוצא מבבל. בבל? בבל לא הייתה בנויה על החומר. לא הייתה תרבות חומרית, הייתה תרבות דמיונית. הם עסקו הרבה בחוכמת החלומות, והם עסקו הרבה בשמות המלאכים. כן, עולם המלאכים. הרי כל, איך אומרת הגמרא, שמות המלאכים עלו מבבל. כן. מה? נכון. ואז הוא עולה מתוכם. כן. אחר כך אומר רבי אברהם מבאגו, הגלות השלישית היא ארוכה במיוחד, בגלל שהמתחרה שלנו הוא מתחרה יותר עדין. זה מה שהוא מכנה בשם החוש התבוני. מה זה החוש התבוני? זה הפילוסופיה. שהיא תבונה, אבל יסודה באמת בחוש. בסדר? הרי כל ההכרות היותר מופשטות של הפילוסופיה מתחילות מהכרות חושיות. ואומר רבי אברהם מבאגו, זה לוקח הרבה זמן עד שמתברר ההפרש. מעניין, מתי זה יתברר? זה יתברר בימיו של עמנואל קאנט. דהיינו 300 שנה אחרי רבי אברהם מבאגו. 270 שנה אחרי רבי אברהם מבאגו. שאז בעצם קם גדול הפילוסופים באירופה, וברר שכל ההכרות השכליות מקורן בהכרה סובייקטיבית. ומאז התמוטטה הפילוסופיה. נכון? מאז זה כבר לא קם. ומאז עמנואל קאנט התחילו לדבר על שיבת ציון. אז זה מה שמוכיח שרבי אברהם מבאגו צדק. כן? ולכן יכולנו אחרי 1880 שנה לסיים את גלות אדום. מובן? כלומר, אצלנו כשאנחנו מדברים על גלות, אנחנו מדברים על היסטוריה של העבר. פעם הייתה גלות. ברוך השם. יכולה להיות עוד גלות אחרי שנגלנו? לא. אתה אומר את זה דווקא, נכון? כדי להצבן אותי. יפה. אז זה לא יעזור לך. אבל יש, זה פסוק מפורש באיכה, נכון? תם עוונך בציון לא יוסיף להגלותך, פקד עלייך בת אדום גלה על חטותייך. מה אומר רשי שם? שאחרי גלות אדום שוב אינם גולים לעולם. ככה הוא מסביר את דברי הנביא. כן. כלומר, אתה אומר שזה רע להיגאל.
לא, בכלל לא.
זה מה שאתה אומר.
יחד עם הגלות, זה מצוין שסתיימה הגלות, אבל יש עוד מימד שאומר שכן יכול להיות גם סוכן, זה המצב הזה שכמו שהיה עם הלות בהם יוון, שגלו אותם החוצה.
אתה יודע, אתה יודע, כן. אתה יודע, כתוב, הרי אנחנו אוכלים בליל הסדר שני דברים, מצה ומרור. אז רגילים להסביר למה מרור, השיעבוד. מה זה מצה? חירות. הרב קוק מסביר בדיוק הפוך. שהמרור זה המרירות של הגאולה. Okay? כלומר, גם הגאולה זה מר. מה אתה חושב שזה קל? אבל זה גאולה. Okay? מה אתה אומר? טוב. אז עכשיו נשאלת השאלה, אם זה נכון כל מה שאמרנו, אז למה רבנו סעדיה גאון עשה חישוב? מי יתיר לו? אומר הרמב״ם, ואנו דנים את רב סעדיה לכף זכות. ונאמר, שמה מה שהביאו לעניין זה, ואף על פי שהיה יודע שהתורה אסרה זה, לפי שהיו בנדורו בעלי סברות רבות נשחטות, וכמעט שתובד תורת השם לולא הוא עליו השלום. כן, הרי בזמנו של רב סעדיה, היו אז הקראים, היו חזקים מאוד, והיו גם הדעות של חיבי הבלחי, ועוד הרבה אנשים רעים שאמרו הרבה שטויות, כפי. מה? חיבי הבלחי היה יהודי אחד מאפגניסטן, שהקים קאט ביהדות, עם כל מיני דעות נורא משונות, שסוטות מן היהדות הנאמנה, ורבנו סעדיה כתב תשובות, 90 תשובות כדי להשיב על דבריו. הנקראות תשובות לחיבי הבלחי. כתובות בסגנון שירי, משהו חבל על הזמן. משורר גדול היה רבנו סעדיה. אז, וגם אנחנו רואים בספר אמונות ודעות, שהרבה הרבה מאוד דעות מאוד משונות ועקומות היו קיימות בזמנו. ולכן רבנו סעדיה, אלמלא הספרים שלו, ייתכן שהיהדות הייתה מתמוטטת. לפי, וכמעט שלו בתורת השם, לולא הוא, עליו השלום. לפי שהוא גילה מן התורה מה שהיה נעלם, וחיזק ממנה מה שנדלדל, והודיעו בלשונו וקולמוסו, וראה בכלל מה שראה בדעתו, לקבץ המון העם על דרך חשבון הקיצים, כדי לאמץ אותם ולהוסיף על תוחלתם. כלומר, מה שהגמרא אמרה שלא לעשות חישוב קיצים כדי לא לייאש, רבנו סעדיה עשה חישוב קיצים כדי לחזק. השאלה, מה הייתה הכוונה שלו? כן. והוא התכוון בכל מעשיו לשם שמיים, ואין לטעון עליו על שטעה בחשבונותיו, כי כוונתו היה מה שאמרתי. כלומר, זה לא פלא שהזמן שאמר רבנו סעדיה עבר. בסדר?
זה היה חישוב קיצים
לשם
חישוב
הקיצים. הוא חשב, לא, יכול שרבנו סעדיה חשב שהקץ שלו כן יהיה נכון. כן, רצה לאחד את העם, והוא הסתכן בזה שהוא טועה. אבל מן הסתם שהוא עשה חשבון שהוא האמין בו. בכל זאת. מה, רב סעדיה לא יחשוב שמה שהוא כותב זה לא נכון? קצת קשה. כן, אבל התאריך עבר. מה היה התאריך של רב סעדיה? שנת 909. הוא חשב שב-909 זהו, תבוא הגאולה. לא הלך. כן. אבל מה שראיתיך משתוקק אליו מחוכמת הכוכבים בקיבוציהם, שהם קוראים בלשון ערב, פה חסר פה איזה מילה. טוב. שעברו ומהם מה שאתה מצפה. כן, הרי רבנו נתנאל ברב, רבנו נתנאל ברבי יעקב פיומי, הוא חשב כנראה שיש לו דרך לדעת את זמן הגאולה על פי חשבון אסטרולוגי. בסדר? הוא עסק באסטרולוגיה. אז זה הרמב״ם כותב לו, זרוק את כל זה לפח, כל זה שטויות. כל זה הסר אותה מליבך, ונקה דעתך ממנה ורחץ שכלך, כמו שרוחצים הבגדים המתונפים מתינופם, לפיו שהם דברים שאין בהם ממש ואינם אמת אצל החכמים השלמים. ואפילו לשאינם מאמינים בתורה, כל שכן למקבלי התורה, והפסד דבר זה מבואר מאוד בטענות שכליות אמיתיות, אין זה מקום לזוכרן. כלומר, בקיצור, אל תאמין באמונת הכוכבים והמזלות. כל זה שטויות. האמת היא שהרמב"ם מעריך בזה יותר באיגרתו לחכמי מונפלייה, הנקראת איגרת לחכמי מרסיליה, ששם הוא מעריך מאוד לדבר נגד האסטרולוגיה. פה הוא אומר את זה בשתי שורות, כי זה מספיק לחכם שכמותו. מה?
יש קיום למזלות ביהדות?
לפי הרמב״ם לא. לפי הרמב״ם, המזלות זה הכל שטויות. כן, הנה, ככה יסביר הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, צא מצטגנינות שלך. ככה לפחות הרמב״ם יסביר את ההגדה הזאת. שמכאן גילה לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, שההצטגנינות היא שטויות. לפחות לפי הרמב״ם. אם אני אמרתי שלפי הרמב״ם, ואני הדגשתי את זה, מה זה מזמין? את האמירה שלך, שמן הסתם יש דעות אחרות. נכון? יש דעות אחרות. אבל, שמה? יש רמב"ן, יש רבי אברהם בן עזרא, יש הארי, כן? שי. יו, בוקר טוב. כן. אבל, שמה שמץ דבר ממה שבא בכתוב בעניין זה. דע, שמשה רבנו עליו השלום בשעה שעמד, היו כל ההצטגנינים, פה אחד אומרים, שאומה זו לא תהיה לה תקומה, ולא יהיה קל מעליה שיעבוד שהיא בו, לעולם. כן, ההצטגנינים של פרו עשו חשבון, והם אמרו, לא ייתכן שעם ישראל יצא משעבודו. ובשעה שחשבו שהיו בתכלית השפלות, אז הופיעה עליהם הרוממות, ונולד אז מבחר מן האנשים שבהם. וכשהיו כולם על מחשבה אחת שארץ מצרים ישלם אווירה וישמן, והיו יושביה בתכלית השלווה, אז באו עליהם המכות. כמו שאמר ישעיהו, כשהיה מספר זה העניין, איים, או איים, איפה חכמך, ויגידו נא לך, וידעו מה יעץ השם צבאות על מצרים. וכן הרע לממלכת נבוכדנצר, כשהיו כל הצטגניניה וחכמיה וכל הנקרא בשם חכם על עצה אחת, שאז הייתה התחלת רוממותה וממשלתה מתאמצת והולכת, אז נשמדה ממשלתה ועבדה, כמו שאמר עליו הקדוש ברוך הוא. וכן אמר ישעיהו, מהתל בהם ומשחק עליהם, לפי שהיו חכמיה מתפארים בחוכמתם, ומהתל כמו כן מן הממלכה שהיו אומרים שיש ביניהם חכמים שחוכמתם מועלת להם. אמר, נלאית ברוב עצתייך, יעמדונה ויושיעוך, הוברי שמיים החוזים בכוכבים, מודיעים לחודשים מאשר יבואו עלייך. ברור. כן, הרמב״ם פה מאוד ברור, מביא פסוקי הנבואה, שמראים שההצטגנינות זה שטויות. אפשר להגיד במיץ עגבניות, כי בימי הרמב״ם עדיין לא היו עגבניות במזרח התיכון. הוא לא ידע על זה. נכון? מאיפה באו את העגבניות? מאמריקה. כן? כיוון שעדיין לא נתגלתה אמריקה, לכן נשאר היה שיהיה מיץ עגבניות, אבל שטויות זה כן היה. כן. על זה העניין יהיה הדבר לימות המשיח מהרה יגלה. שכשיחשבו האומות שאומה זו לא תהיה לה לעולם ממשלה ולא יגאלו מן השיעבוד שהם בו, וכל החכמים כולם פה אחד בעצה זאת, וגם הקוסמים בעלי הכוחות, יפר הקדוש ברוך הוא מחשבותם וסברתם הנחשת, ואז יגלה המשיח, שכן אמר ישעיהו ביור עניין זה, מפר אותות בדים וקוסמים יהולל, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים, האומר לירושלים תושב ולערי יהודה תיבננה וחורבותיה אקומם. אומר שזה מן כלל כזה, הקדוש ברוך הוא מחכה לזמן שבו כל החכמים אומרים שאין סיכוי לעם ישראל, ודווקא אז הוא מביא את הגאולה. מה הוא רוצה להראות בזה? שעם ישראל איננו תלוי במזלות. אם עם ישראל איננו תלוי במזלות, זה אומר שכל חוכמת הכוכבים, הבל וריק היא. אף על פי שבהורוסקופ כתובים הרבה דברים נכונים. למשל, בחודש פברואר, כתוב, אתה עלול להצטנן. נכון? או כתוב בחודש כלשהו, כדאי שתחסוך. כן? יש כל מיני דברים כאלה, נכון? אז זה דברים עליהם נכונים. אתה עלול לשבור את הרגל. וכדומה.
אני פעמיתון שבו אחד האנשים היה כותב את
האורוסקופ
מהראש
כל שבוע. כן, האורוסקופ כל שבוע. כן, זה טוב מאוד. היום אפשר לעשות תוכנת מחשב שתכתוב לך את האורוסקופ. אתה פשוט עושה החלפות. אתה לוקח איזה 25 מרכיבים, בתחום הרומנטי, בתחום הכסף, בתחום יחסי עבודה וכו' וכו'. ואתה עושה כל מיני קומבינציות. כל פעם אתה זורק משהו אחר. נכון? ואז יוצא לך הורוסקופ מושלם, ככה שממחזר את עצמו. ואז אתה רק מבקש מהמעביד שיביא לך בהוראת קבע את הכסף.
הרב,
יערב
אחד משתם האופציים בל, הוא הביא פעם אחת במשך, ואנשים שבועים הורוסקופ, במשך שלושה חודשים.
כן.
אז תראה שזה דבר שהכי מתאים לך מהכל.
יפה.
שזה מראה כמה זה
לא קשור. טוב, האמת היא שההורוסקופ זה ממש קשקוש. כן. מה ממש קשקוש? גם לדעת אלה המדברים על אסטרולוגיה וכו', הם אומרים זה לא. בסדר? כן, הבעיה אם זה מותר, שבשולחן ערוך כתוב שזה אסור. זה איסור דאורייתא לפי חלק מהפוסקים. כן. ואתה, אל תסתכל למאמר האומר קיבוץ גדול וקיבוץ קטן. כן, מה זה קיבוץ גדול? קיבוץ קטן זה התקבצות המזלות וכל מיני דברים כאלה. כן. וכן שמעתי ממך שאתה אומר שהחוכמה בארצכם מעוטה ונפסקה מכם, ושמת הסיבה לזה היות הקיבוץ בשילוש האפרי. יש לך לדעת שהמקרה הזה אינו מיוחד בארצכם? כלומר, זה שאתה חושב שבתימן אין מספיק חוכמה, בגלל שאתם בקיבוץ האפרי, שאתם בשילוש האפרי, אז תדע לך שזה שטויות, כי בכל עם ישראל אין חוכמה. אבל הוא היום בכל ישראל. כלומר, הכרת, עיקרת החכמים ודלדול הדעות. זה לא רק בתימן, זה בכל מקום. וזהו באמת מה שאמר הנביא בשם הקדוש ברוך הוא, לכן הנני יוסיף להפלי את העם הזה אפלי ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר, ואין עילה זאת לא שילוש עפרי ולא שילוש אישי. והמופת על זה, אתה רוצה הוכחה? ששלמה, מלך ישראל, שנאמר בו ויחכם מכל האדם, הוא היה באמצעות האפרי. אז לפי השיטה שלך, שלמה היה צריך להיות הטיפש מכל אדם. והוא חי בתקופה של שליטת האפרי. וכמוכן אברהם אבינו עליו השלום, שהוא עמודו של עולם, והוא שגילה והורה העילה הראשונה לכל החכמים, ויסד יסוד הייחוד לכל בני האדם, וכן יצחק ויעקב, ששלושתם היו נושאים כיסא הכבוד בליבותם, שהשיגוהו באמת, כמו שאמרו האבות הם המרכבה, שנאמר ויעל מעליו אלוהים, הנה לך האבות, שלושתם היו באמצעות השילוש האפרי. והתבהר כל זה ממה שנודיע, שהקיבוץ הקטון הוא קיבוץ שבתאי וצדק, משעה שהתקבצו באיזה מקום שהתקבצו שנית, כמו 20 שנה, ממהלך השמש בקרוב, ולא יזוזו אותם מתקבצים בשילוש אחד, בעינו 12 חיבורים, ותהיה מידת עמוד הקיבוץ בשילוש אחד בעצמו, 240 שנה, ואחר כן יעתקו קיבוצם לשילוש אחר, וזהו הנקרא קיבוץ אמצעי, וקיבוץ העתקה ההווה בכל 240 שנה ממהלך השמש, והיא על הסדר הזה משעה שהתקבצו באותה מעלה, בעינה 960 שנה, וזהו הגדול. והוא משעה שהתקבצו שבתאי וצדק בחלק הראשון מן התלה, עד שהתקבצו פעם שנית. וכשתחשוב התאריך למפרע, יתבהר לך כל מה שזכרתי לך, מהיות אברהם יצחק ויעקב בשילוש האפרי, וכן דוד ושלמה. אבל בארתי לך זה שתאסיר מלבך סברה הזאת, ואל תחשוב שיש לשילוש כזה עילה. כלומר, אל תאמין בכל השיות האלה, כי אם אנחנו נלך לפי שיטתך, יוצא שהאבות ושלמה ודוד היו צריכים להיות הטיפשים שבבני אדם, ודווקא הם היו החכמים שבבני אדם. וכמו כן אמרת שאנשים כיוונו הקיבוץ העתיד ומצאו הכוכבים השבעה כולם שהתקבצו במזל אחד, ודבר זה אינו אמת, ואין שם קיבוץ שביעי בשום פנים, לא בקיבוץ העתיד ולא במניין קיבוצים שעתידים לבוא אחריו, אבל דבר זה דיבר איש שאינו יודע לכוון התיקון על אמיתתו, כמו שסיפרת מכלל דבריו שאמר שיערה מבול מאוויר ומעפר. ומה שראו לך לדעת, שהדברים האלה וכיוצא בהם שב וחזב, ולא יהיו לך לראיה לפי שתמצאים כתובים בספרים, שהמחזב, כמו שהוא מחזב בלשונו, כך הוא מחזב בכל מוסו. כלומר, תגיד זה כתוב, אז מה אם זה כתוב? ואין זה נמנע עלה, והכסילים הבוערים הם שיעשו אצלם לראיה אמיתות הדבר ביותו כתוב. ואין לנו להאמין סברות מפנים אלה, אלא מפנים אחרים. זהו.